חזרה. אנחנו נכנסנו קצת בשערי של הסוגיה בשבוע שעבר, או בשערי הפסוקים, עוד לא נכנסנו בכלל בשערי הסוגיה, אבל בואו ננסה לאסוף טיפה מחשבות או טיפה שאלות שאלינו כבר, ואיתן לנוע הלאה לעבר המשנה והסוגיה הראשונה. מי יפתח לנו? רוצה לפתוח משהו, איזה דיבור,
משהו,
תגידו משהו.
אני מרגיש שהדיון באיזה עבודות אסורות הוא עשוי לבטא את השאלה בפשטות מה הבעיה בעבודה זרה, איזה יחסים יש בין אדם לאלוהים שבהם אסור לעשות את המעשים הללו, כאילו זה יחסים כמו של בעל קנאי לאשתו, זה יחסים כמו מלך ונתינים, או יחסים כמו דברים כאלה, וכאילו איזה פעולות אסור לעשות, כאילו.
אוקיי, אני רגע מפריד אבל את מה שאמרת לשתי אמירות ברשותך. א', אמרת, העבודות האסורות בעבודה זרה יכולות ללמד אותנו משהו על מה זה עבודה זרה. שזה דבר, מוצאות הנחיית יסוד שאנחנו מגשים איתה לסוגיה. אני מזכיר, הפרדנו שמסכת עבודה זרה כולה בעצם לא מדברת על מה שאנחנו מדברים פה, וזה על עבודה זרה. באופן מפתיע מתברר שמסכת עבודה זרה מתעסקת ברובה בשאלה של איסור הנאה בעבודה זרה. זה בעצם, אני חושב, לב מסכת עבודה זרה, זה איסור הנאה בעבודה זרה, והיחס לגויים על רקע, כשמה שנמצא ברקע זה בעיקר הנושא הזה של איסור הנאה. זאת אומרת, על רקע זה שאסור ליהנות מעבודה זרה, איך אנחנו מתקשרים עם הגויים ביומי דם, בכל מיני הקשרים כאלה, שהם ההקשרים של הסיפור בסוף, שוב, זה הגוף של עבודה זרה שנתפסת כשייכת לנוכרים. השאלה איך אנחנו מנהלים איתם תקשורת. הסוגיה שדנו בשאלה איך עובדים עבודה זרה, באמת, זה פה. במובן מסוים, מסכת עבודה זרה, כאילו זה המשנה הזאת, זה ארבעה דפים האלה. זה בעצם המסכת עבודה זרה, זאת אומרת, מסכת העבודה הזרה. לא, לא רק, שוב, היחס שלנו לפסל או לגוי שעובד עבודה זרה, זה אלא איך אנחנו עובדים עבודה זרה. בסדר? איך יהודי שעובד עבודה זרה, מה זה אומר לעבוד עבודה זרה? זה מתמקד שוב במעשה. עכשיו, מה שאומר אל ישיב, זה החלק הראשון, זה שהמעשה, המעשים האסורים בעבודה זרה, או סוגי המעשים השונים שתפרוס הסוגיה ביחס לעבודה זרה, יכולים ללמד אותנו גם משהו על מה זה בעצם עבודה זרה. וכאן גם החלק השני שלו שאמרת, הצעת גם מסלולים. אתה אומר, השאלה אם דוגמה עבודה זרה זה כמו יחסי בעל קנאי. יחסנו עם ריבונו של עולם זה כמו בעל קנאי, שאסור לעשות שום דבר, אסור לפזול על אף אחד אחר ברחוב, נכון? כי זה בעצם עבודה זרה. או לחילופין, מודל אחר שהצעת של מלך, שאז מה?
אסור לבגוד
במלך?
כן, נאמנות למלך.
נאמנות למלך, באיזה אופן אתה בוגד במלך? זאת אומרת, בבעל קנאי מכל מבט החוצה הוא...
לא, אני לא יודע, אני דווקא הקראתי את בעל קנאי הוא מודל אחר. מה שאתה, יש דברים שאתה שר איתי.
אוקיי.
לא זה אף אחד אחר, כאילו.
אוקיי.
דווקא אני...
עוד מחשבות, עוד שאלות, עוד שוב, עוד לפני שאנחנו נכנסים בלב הדיון.
עכשיו, השני הייתה שהמעבר לה, כאילו, עבודה זרה לעומת לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כאילו, הדגש על העבודה, וכאן אני אומר, זה לא, באיזשהו מקום זה לא ילמד אותנו על מה זה עבודה זרה במובן שאתם חושבים על זה, אלא מה הן עבודות זרות. כאילו, זה כאילו הפנייה ממש למישור המעשים, כאילו זה להכניס את הפנייה לאלוהים אחרים לתוך המערכת ההלכתית, לתוך כאילו האקטים. כאילו יש אקטים מסוימים שהם פשוט עבודה זרה, שזה לא קשור לאמונות בהכרח או זה, זה פשוט אקטים של זרות. הם לא כוללים כוונה בכלל.
אם היינו שואלים, מה לדעתכם, בעולם שלנו היום, מה זה עבודה זרה? יש עבודה זרה
בעולם?
תרבות המערב. זה עלה. תרבות המערב זה עבודה זרה. שמה?
שמתלצאת
מבוס הסיפור. אתה אומר, יאיר מציע רגע תרבות המערב לא בצחוק, אלא באמת בהקשר הזה כמשהו שהוא זרות, כאילו הוא אחר. כל משהו אחר הוא עבודה זרה. מה עוד? כדורגל.
אני זוכר בשיעור א' היה שיעור בין היה כמו שאומר שכל מה שאין לו הסבר זה
עבודה זרה.
כן, זה היה בין היה שם.
מי זה?
פגילון?
אני לא רוצה להגיד שמות.
מה? דלתי אמורי, זה עבודה זרה.
היה קצת יותר...
אוקיי.
זה לא משנה.
מה? של סוחניות של קפיטליזם.
קפיטליזם.
ככה אני גידלתי בבית, סוציאל.
זה עבודה זרה, כאילו, אתה מבין? אוקיי. מה עוד? דמוקרטיה. עכשיו זה נורא מעניין, כי באמת איך נגדיר?
ברור לדוגמה שבתרבות הסלפס יש איזשהו סוג של עבודה זרה, נכון? כאילו במעט מסוים של להציב אייקונים כאלה שאתה מתייחס אליהם, אתה תולה פוסטרים שלהם בחדר,
מגפף ומנשק,
מגפף ומנשק ומחבק,
מלביש,
לא, אבל גם במעט מסוים גם מקבלו עליו לאלוה, נכון? זה סוג של פולחן.
זה לקחת את העבודה זרה יותר מדי ברצינות ולהכיל את זה על כל מיני דברים, כאילו, באיזה מובן זה עבודה זרה? כאילו, יבוא רב ויגיד שכאילו, מישהו חייב על זה מוות, על זה שהוא תלה את הפוסטר של יהודה לוי ב...
עכשיו אתה לוקח את זה, אני מרגיש יותר מדי ברצינות, כי אתה מניח שוב, כאילו, כשאנחנו אומרים משהו שהוא עבודה זרה, אז אוכל להגיד שהוא חייב מוות. לא, אז אני מציע לקחת קצת פחות ברצינות, במובן הזה, שלהגיד, רגע, עבודה זרה שוב, אנחנו נשים טיפה מעלה שאנחנו נשים לעשות כאן, זה למשש את ההקשר, כלומר, אם לי זה מזכיר את תרבות הסלפס, זה אומר שכנראה אצלי באיזשהו מקום, בשיח הפנימי שלי, זה עבודה זרה. זה מה שזה אומר, עבודה זרה. עכשיו, זה נכון שאני לא חושב שיהיה רב שיגיד שחייב איתה מי שתולה פוסטר של כוכב קולנוע בחדר, אבל זה כן אומר משהו שוב על עבודה זרה כהצבה של אייקון, שהוא אייקון שיש עליו יחס של הערצה.
אני חושב שצריך לשאול, זאת אומרת, כשאני עכשיו מגיע ללמוד את הסוגיות, את המשניות, את הפסוקים, כאילו לשאול אם העבודה זרה היא עומדת כסמל שאחריו השליחו, דווקא את חוסר הרצינות, או שלוקחים אותו כאילו כקטגוריה רצינית, שכאילו אם אתה משליך את זה על משהו אחר, יש לזה השלכות.
אוקיי, א', אם יש שאלה, זה מציב שאלה נגדת, זאת שאלה. זאת אומרת, אני חושב שהתשובה לשאלה הזאת היא לא חד משמעית, ואני חושב שוב, בואו ניקח מתוך מה שכן ניצבנו, שוב, שאני ניצבתי כתרבות הסלפס, מה שנוכח בכן זה איזשהו יחס של הערצה, נכון? אני חושב שזה מה שנמצא באופן הכי חד, שלקחת איזה דמות, בהקשר הזה של בן אדם, ולייחס לו יחס של הערצה, שהוא באופן מובהק, ואפילו מודע קצת, הוא לא פרופורציונלי לדמות. נכון? זאת אומרת, העובד, אני חושב שבזה אני יכול מאוד להבין. זאת אומרת, עובד אלילים שלוקח עץ וחציו שרף במאור ואת החצי השני, נכון, נתן לחרש כדי שיעשה ממנו פסל, כמו שישעיהו מתאר. היחס הזה של הערצה, הפתרנו כדי שתקת. היחס הזה, זה לא כדי שתקת. היחס הזה של הערצה, הוא אני מרגיש שיש בו משהו גרעיני כזה מאוד של עבודה זרה. זה נתינת יחס של הערצה חורגת מפרופורציה שהיא חלק מהקשר תרבותי. זאת אומרת, התרבות מבוססת על להעריץ אנשים באופן
הזה. זאת המשנה נגיד לא לך לכיוון הזה, כאילו בסדר, אז לאו. אפשר לשאול כאילו, מה החילה של עבודה זרה? מה זה גם שאלה שתהיה מקובלת על, כאילו יותר על גילה? זה יותר לאו, את העונש מוות אנחנו...
מה שהתברר, אני מזכיר, אבל מה שהתברר בדיוק זה שהיחס הזה של הערצה רק או מגפף, למרות שזו השאלה, איפה עובר הגבול בין מגפף, מנשק וזה, לקיבלו עליו לאלו.
אז התחושה
שלי... הוא אומר לו אליה.
התחושה שלי הייתה שכל המגפף, מנשק זה המקיפים של עבודה זרה. כלומר, הערצה בכלל, כי היא כאילו הסדר שני, כאילו יש את האקטים שעושים כלפי, כן, בתחושה שלי, כאילו, כשראיתי את המשנה, זה היה כהונה בעם הארץ, כאילו. הכהן, כאילו, הוא עושה את העבודות הממשיות, הוא יודע גם איך עושים את העבודה האולטימטיבית של אותו אליל, והעם הארץ, שהוא כאילו פוגש, אז הוא מגפף, הוא מנשק, זה כאילו, זה הדברים, כאילו, אמרתי, כאילו, באותה מידה הייתי יכול לדמיין דרשת מוסר, כאילו, של מה אתם רוצים לנשק את הספר תורה, ואתם יודעים מה כתוב בפנים בכלל, אתם זה, כאילו, זה...
בכיתה ד' סיפור, בכיתה ד' גרתי בשיקול חב"ד בקריית מלאכי, שנה, למטה של הבניין היה כתוב יחי אדוננו ורמנו ורבנו מלך המשך לעולם ועד בגרפיטי כזה גדול עם הסבל של חב"ד על הבניין.
הוא היה חי אז, לא?
הוא היה חי, כן כן, הוא היה חי, אבל על המילים מלך המשיח היה פס גדול, ספרי גדול בשחור, ומתחת היה כתוב דייגו מרדונה. זה רק קריית מלאכי, זה ככה היה, אבל כשתבינו כמה אני עתיק, דייגו מרדונה, צאו וחשבו.
מה? זה בעצמו נגדים, אני כאילו יודע. זוכר, אבל יוסי פעם, המקום היחיד שהרגיש עבודה זרה בהודו זה בבית חב"ד שזה הלך אחרי זה לתמונה של הרבי אחרי זה.
צעק יחי, יחי. אוקיי, עוד, עכשיו, אני אומר, כל הדברים האלה, הבעיה הגדולה אני מרגיש זה שבמקרא אנחנו קשה מאוד לזהות את תנועה ברורה ביחס אליהם. זאת אומרת, אני מרגיש שהמקרא בסך הכל מדבר בכמה וכמה 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 קולות כשהוא מדבר על עבודה זו. זאת אומרת, אנחנו מוצאים סל שלם של התייחסויות, הרי החלוקה של יהו הציע קודם, שאני חושב שהיא מאוד, רק בואו נעזר רגע בפסוקים, בין אנוכי השם לוקחה, נכון, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל בכל תמונה. אז הבעיה, נכון, לא תשתחווה להם ולא תעובדם, הבעיה זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כלומר, אתה צריך לעבוד אותי ולא אלוהים אחרים, או שהבעיה היא לא תשתחווה להם ולא תעובדם. זאת אומרת, הבעיה היא בעשייה, במעשה, אנחנו הולכים לפרקטיקה, או שאנחנו בוחנים את היחס הראשוני. בואו נוסיף לזה עוד שאלה. יש אלוהים אחרים או אין?
באופן פשוט, כאילו, ההלכה למעשים, אז כאילו, אם אתה מדבר על עבודה ולא על זה, כאילו זה מוציא, אומרים בצורה מאוד חזקה, זה מוציא את האלוהים האחרים. יש עבודה שהיא זרה. כלומר, כאילו, סתם, זה גם בא ממש, בא לי ממש בהקשר של הדיון בבני נוח, שכאילו, המבט הוא מאוד ממוקד פנימה, וכאילו, זה העבודות שלנו, וכל עבודה של זה, בקונטקסט אחר, לא צריך להיות שם אלוהים אחרים בכלל. כל, כאילו, זה יש זרה, כן? יש את העבודה בקונטקסט שלנו, זה המקור שלה, משם הרע, הסליחה, הכל מתחיל. כל מה שנעשה ממקום אחר, באופן אוטומטי, זה זר. ואין אלוהים אחרים בעבודה, יש עבודה זרה.
אני מחזיר לשאלה שכבר שאלנו כאן בפעם הקודמת, ועכשיו בואו רק נחזור אליי כדי לאסוף את הדיון. האם באמת, האם המקרא חושב באמת שיש אלוהים אחרים, ועל רקע זה, כמו שדיברנו כאן, איפה עומדת העבודה הזרה? במובן מסוים, האם כשאנחנו מתמקדים בעבודה הזרה, זה לא תוצר של זה שאנחנו מניחים שבעצם אין באמת אלוהים אחרים. אין באמת אלוהים אחרים כי אנחנו, וזה כבר תנועה שכן דיברנו עליה במקרא, אנחנו מוצאים במקרא איזה תנועה בין שני כתבים. כשמצד אחד יש פסוקים, ואחד הפסוקים לפגוש אותו תכף בסוגיה, נכון? זובח לאלוהים בחורם, בלתי לאדוני לבדו. שמהם נראה שבאופן ברור יש הרבה אלוהים. ויש בתוכם אחד שרק אותו עובדים. נכון? זה נראה הפשט של הפסוק הזה. אנחנו מכיר, אפילו אם תרצו, פשט הביטוי, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כמה שמלן שיש אלוהים ויש אלוהים אחרים, נכון? כך נראה. ויש באופן די מרחב בתורה, אנחנו מוצאים כן אפשרויות של יחס, נקרא לזה, ממשי לאלוהות אחרת. נכון, כמו שאנחנו מוצאים, אגב, במקרה גם אפשרות שבאמת תהיה נביא שקר, ואנחנו מוצאים גם הנחה שאוב וידעוני, אלה דברים שפועלים בסופו של דבר. אצל הרמב"ם כידוע, כל אלה נכרחו לדבר אחד בתוך הלכות עבודה זרה, והדברים גם נראים, ככה נראים פרשת קדושים. זאת אומרת, יש באמת מארגים של פעולות בתוך העולם, שלא מתייחסות לקדוש ברוך הוא באיזשהו אופן, ויש להם איזשהו סוג של ממשות. בסדר? עכשיו, איזה סוג של ממשות בדיוק וכולי, התורה לא נותנת על זה דין וחשבון כזה תיאולוגים עליהם, כשבמובן מסוים, כמו שכבר עמדו ראשונים, יש ממד שבו יש סתירה מובנית בין תודעה מונותאיסטית ועל כן גם אוניברסלית לבין התודעה שמאפשרת ממשות לאלים אחרים. זאת אומרת, כשאתה חושב על זה רגע באופן פילוסופי, אז כביכול יש סתירה בין ההנחה שיש אל אחד לזה שיש אלים אחרים שיש להם כוח. עכשיו, הסתירה הזאת, כמו שאנחנו יודעים היטב לאורך הדורות, מצאה את פתרונה בכמה דרכים פשוטות, או בדרך אחת פשוטה, כשהיא מניחה שלאל הזה יש הרבה ייצוגים. במובן מסוים צריך לדעת שגם המבטים, המבעים שאנחנו נפגוש אחר כך בספרות הסוד, בחסידות, ועוד הקשרים, כשהם מתייחסים לאל כאל שיש לו המון המון ייצוגים והמון פנים, הזוהר, שאני מאוד 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 אוהב, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אומר הזוהר, חוץ מפניי. זאת אומרת, יש לאלוהים פנים. מכאן שלאלוהים יש פנים. עכשיו, זה האופן של הזוהר להמחיש את העובדה ששוב, יש איזה ממד שהממשות הזאת, תודעת הממשות של אלוהות שנוכחת בתוך המציאות, היא משתמרת.
זה אומר לראות את בני האדון השם דרש בי.
כן, זה חלק מהעניין, נכון? זאת אומרת, חלק מהעניין הוא שגם לחכמים...
לא זאת עוד פרקטיב.
השלב הבא זה שרבי נחמן יגיד שכל אדם, נכון, יש בו איזשהו חלק... חלק אלוק המימן שנמצא בכל אחד ואחד, זה כבר לא רחוק מלומר שזה מתקרב לתודעות האלה. בקופן מסוים אנחנו צריכים להבחין שלתודעות האלה של המונותאיזם יש לו מנגנונים מתוחכמים של השתלטות, אבל באופן בסיסי, מה שמייצר המונותאיזם, והדבר הזה הולך ומתבלט כשאנחנו מתחדמים בספרי הנביאים, המאבק המונותאיסטי יוצא ליותר ויותר זלזול בעבודה הזרה, ותפיסה של העבודה הזרה כטעות. זאת אומרת, יש איזשהו יחס לעבודה הזרה כמין מעשה חסר פשר. אנחנו מוצאים את זה יותר באמת מסוף מאחרי חורבן הבית. אחרי חורבן בית ראשון אנחנו עושים יותר ויותר התייחסויות לעבודה הזרה כטעות, למרות שכבר בוויכוח אם תרצו בין אליהו לנביאי הבעל באיזשהו אופן זה כבר קיים, נכון? יש את התודעה הזו שהאירוניה הדקה של אליהו שאומר לנביאי הבעל אולי הוא ישן, תצעקו יותר חזק.
לא, דווקא שם מה שאומר אליהו מבעל לאלוהים בכוח רב, כאילו
מציב
את זה
כאפשרות, ברור שזה...
אבל יש תחושה שהציניות הזו, נכון, בקנייה שלו לנביא הבעל משקפת איזושהי תודעה שאנחנו מוצאים אותה נניח בספר תהילים, נכון? עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, התודעה הזו של האל כמישהו לא יועיל, נכון?
יש הבדל, אל תהילים מדבר על הפסלים לא על ה...
יש חלק גם סלם כוכבים, כוכבים
וגם החומר של אליהו הוא מתייחס לכוח של תועיל, לא לזה האם הוא קיים או לא קיים, לא האם הוא קיים או לא קיים, אלא המאבק הוא על הכוחות של האלים האלה. אוקיי, יש את יוד קיבוקי ובא...
עד מתי אתם פוסחים על שתי הסליפים, נכון? כבר את התיאור הזה של עם ישראל כמי שבאמת נתון והולך בשתי דרכים, הוא צריך לבחור בין, לכן אז אני אומר, לכן אמרתי שאצל אליהו אני מרגיש שזה נמצא שוב באירוניה הדקה שלו, זה לא נמצא ברובד הגלוי של הסיפור, אבל באירוניה של אליהו, בפנייה אל נביאי הבעל, אני חושב שזה כן נמצא באיזשהו אופן, יותר מזה, גם בתפילה שלו שם, למה הוא מתפלל לשון תפילתו של אליהו שם?
עקסתי, בואי לדעת מה אנחנו עולים.
במקרה יש הכינון מראש תנ"ך. כן, אז בתפילת אליהו אדוני אלוהי אברהם יצחק מישראל היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל ואני עבדך ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה ענני אדוני ענני וידוע העם הזה כי אתה אדוני האלוהים ואתה סיבות את ליבם אחורנית ותיפול אש אדוני ותאכל את העולה ואת העצים ואת האבנים ואת היפר ואת המים אשר בתעלה לכך והיה כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. מה הפה של האמירה הזאת?
איזו?
הוויה הוא אלוהים, הוא האלוהים,
שהוא ה...
נכון, עכשיו אני מזכיר, זורח מהאלוהים מחורם ביתי להוויה לבדו, נכון? כלומר, התיאור הזה הוויה הוא האלוהים, זה להגיד הוא האלוהים ואין אחרים, הוא האלוהים ו... ולא כל השאר, והשאר הם לא, הם קיימים, אבל הם לא האלוהים. לא יודע איך לקרוא את הפסוקים האלה, אבל בכל מקרה, כאשר אנחנו מגיעים לתהילים...
מה הידיעה שם?
מה זה?
בשביל מה הידיעה שם, כאילו...
כן, איך לקרוא את ההי הזאת. אבל כשאנחנו מגיעים כאמור גם לתהילים, גם לישעיהו השני, אנחנו מוצאים יותר ויותר העצמה של היחס המזלזל לעבודה זרה, ואתה יודע שהעבודה זרה היא טעות. מה יש?
טוב, האזינו גם, יש את המירה שם של...
להזינו, אבל יש אמירות סופחות ויש חילופי נוסחאות שהרחיבו לדוש בהן. משרד הרמה של ישראל קנון ששלחתי בשבוע שעבר, אז שם הוא עוסק בזה קצת. האזינו, התמונה היא קצת מסובכת, אבל היא הכינה, גם להזינו מישהו. אבל כאמור, שוב, המקרא מציג תמונה שהיא נעה בין כתבים בסיפור הזה, אבל אני מסכים ורוצה להצים את הטיעון שאומר שבאמת ככל שנדבר פחות וככל שנניח יותר ויותר שבאמת העבודה הזרה היא טעות, אז מה שנעצים יותר זה את המלאכות האסורות, נכון? הבעיה היא לא... במובן מסוים בואו נעשה את התרגיל הפילוסופי הקטן. אם העבודה זרה היא טעות, אז מי שמאמין בה לא הורגים אותו.
לא, מופיע בשם
אבל שוב, מה הפשר התפילה הזו? הוא אומר דבר חסר פשר, לא?
זה הדיבור לשותחות של הגמרא, זה במובן הזה, אני אומר שותחות, אתה לא עובד כמו צריך, אתה עושה את ה...
אז כאן שאלת ההנמקה תהיה מאוד מאוד עדינה, נכון? כי ככל שאתה מניח יותר שזה חסר פשר, אז גם לעבוד את זה זה חסר פשר. זאת אומרת, במובן מסוים, כדי להרוג מישהו על זה שהוא עמד עבודה זרה, אתה צריך לתת איזשהו משקל ממשי לפעולה שהוא עושה, נכון? ואני חושב שהיחס יהיה בדיוק סביב הדיונים האלה שאנחנו דנים בהם עכשיו. זאת אומרת, אם באמת יש בעבודה הזרה משהו, אז אתה יכול להיות שאתה יכול גם לדרוש פחות כדי להרוג את מי שעובד אותה. למה? כי... לא, אם יש בה משהו, אם העבודה הזרה היא באמת, אז כל פנייה לעבודה זרה היא נורא בעיורה. כי אתה יוצר קשר עם מעשית רך. אתה, מה זה סטרח? עם הכוחות של התשובה, עם הבעל. אתה באמת פנית אל הבעל עכשיו. אבל אם העבודה הזרה היא שטויות, אז כדי שנערוג אותך, אתה צריך לעשות באמת פעולה שהמשמעות שלה, הרי אתה לא נהרג כי פנית אל הבעל. למה אתה נהרג?
מרדת באשם.
כי מרדת באשם באיזשהו אופן. נכון? כי בגדת במערכת היחסים עם ריבונו של עולם.
אז גם אם אין בזה משמעות, בגדת.
אבל אם אין לזה משמעות, כדי שתבגוד צריכה להיות פעולה יותר, זאת אומרת, בוא נאמר, זו פעולה שהדרך השלילה שבה צריכה להיות יותר נוכחת, אני מרגיש. זאת אומרת, אתה צריך כאילו להנחיח את זה שעשית משהו שהוא עכשיו מרד בריבונו של עולם. כי אם אתה עכשיו לא התכוונת לרמוד בריבונו של עולם, אלא אתה עכשיו מתכנס לרמב"ם נניח, אתה מניח שיש ממצע. אז פתאום את השאלה כבר, אתה מורכבת. אתה רק חושב שיש ממצע באמצע, אתה באמת רוצה להראות את הקדוש ברוך הוא. נניח כל מעלה מלאכת העגלים שהייתה בדן את באר שבע, לכאורה זה הסיפור פשוט. הם עושים את הקדוש ברוך הוא דרך העגלים האלה. כמו שיש עגלים במקדש, אז יש עגלים בדן ובבאר שבע, מה הסיפור? במקדש יש 12 פר בקר שנמצאים שם בחצר, לכאורה קרובים גם הם בצורת עגל. אז כמו שיש שני עגלים בירושלים, יש גם שני עגלים בדן ובבאר שבע, מה הסיפור? זאת אומרת, במובן מסוים, טוב, זה קשור, זה סיפור אחר.
אני מרגיש שמשהו בדיון שלנו הולך הרבה לתיאולוגיה, כשבשלבים, בתקופת המקרא ובתנ"ך, אני מרגיש שזה עדיין, כאילו, ידיים ברובד סמוי יחסית. כאילו, אני מזהה עם אליהו במישור המעשי, הפרקטי, יש משהו מאוד מוחשי בכל הדיבורים, גם אפילו בתהילים שמדברים על עיניים להם ולא יראו, כאילו, אז... הרי הטענה הזאת יכולה לעבוד רק כשהשם כן עושה משהו, כן? כשאליהו יבוא ואחר כך תרד אש ותשרוף משהו. אם לא תרד אש, אז כאילו גם האלוהים שלך לא עושה כלום. אוקיי. כלומר, יש איזה תפיסה שהיא יותר מוחשית. אולי כשהיא תתפרק, אז הדיון התיאולוגי ייכנס לצורה חזקה יותר, אני מרגיש שכאילו הוא עדיין באופן נסתר יחסית.
אני לוקח את מה שאתה אומר לכיוון עוד יותר... טיפה עולה עוד זד עם מה שאתה אומר. ואני הולך לסוף הסוגיה, שזה סיפור מוכר שאני מאמין שרובנו מכירים אותו, שכאשר ביקשו על יד ניצרה לעבודה זרה וביקשו נפק גורא דנורא מבית קודשי הקודשים. נכון? גמרא בסוף הסוגיה שלנו. במובן מסוים, ברור שכשאנחנו דנים על עבודה זרה, כל מה שדיברנו על עבודה זרה ועל ההיסט התיאולוגי ביחס לעבודה זרה, תודעת הטעות, לא סתם אני אמרתי שזה כרוך בחורבן הבית. במובן מסוים ברור לי שהסיפור של שינוי היחס התיאולוגי, זאת אומרת, ההיסט אל דיבור תיאולוגי ופחות פרקטי, הוא חלק בדיוק מהתהליך שאותו תיארנו עכשיו. זאת אומרת, ככל שאתה הולך למרחב שבו יש פחות נוכחות של עבודה זרה, אז גם ממילא הדיבור על עבודה זרה הוא יותר מופשט, ממילא עבודה זרה היא יותר טעות, ממילא מה שיהיה עסוק יותר בסוף, זה מה שיהיה מוקד הדיון, זה העבודה הזרה ולא האלוהים האחרים. ורק כדי להציר ברור של מה שתיארתי, זאת אומרת, יש פחות נוכחות של עבודה זרה בעולם, יש את היצרה לעבודה זרה שפחות נוכח, יחד עם זה אגב יש גם פחות קדושה בעם ישראל, ממילא גם היחס שלך לריבונו של עולם הוא יחס יותר מופשט ופחות נוכח, וגם אין נבואה וגם אין עוד כל מיני דברים, וממילא יש תודעה שבה עבודה זרה היא פשוט טעות, וזה חלק מזה שהיחס שלך לריבונו של עולם הוא פשוט כי זה נכון. הוא גם הוא משחק באיזשהו שדה לוגי ולא רק בשדה חווייתי, וממילא המשמעות של זה, כשאנחנו דנים בסוף על מה יעשו בעבודה זרה, זה יגדיר אופן מסוים של דרכי פעולה שהן דרכי הפעולה הבעייתיות, ולא בהכרח אופנים של יחס לישויות אחרות.
זה לא רק זה, אני מרגיש שזה הולך בשני ערוצים שהם כאילו הולכים בשניהם נמצאים בקצוות. צד אחד זה יהיה הצד הפרקטי המעשי שבו ילכו רק לזובח לעבודה זרה, או באמת, כאילו, לא יודע, זורק אבן על מרקוליס, או דברים כאלה שהם מאוד קונקרטיים, לעומת הצד השני שיהיה מקבל עליו ללוקה, כן? שזה יהיה כאילו, שם זה עובד בדיוק במקום הכי מופשע של זה, זה כאילו, זה בגידה, שזה בגידה...
אז מה אני צריך להגיד עכשיו?
מה זה?
מה אני צריך להגיד עכשיו?
זה בדיוק מוביל אותנו,
תודה אליהו. או, הובלת אותנו לדיון במשנה, כי אני מאוד מסכים, אבל זה בדיוק לב הדיון במשנה, נכון? כי המשנה פורסת שלושה סטים. שאתה התחלת לפרק את ההבדלים ביניהם, לכן עצרתי אותך כדי רגע לסדר את הדיון שלנו. נכון? יש במשנה שלושה סטים של מלאכות. נכון? כשאחד הדור, בואו תעזבו לי רגע לסדר אותם, כי אני לא אוכל אותם בעל פן.
עובד, זורח, מקטר, מנסך, משתחווה.
עובד, זורח, מקטר, מנסך, משתחווה.
מקבלו,
מקבל. ואליעדה, אוקיי, סט ראשון, סט שני?
מגפק, מנשק, מכבד, מרבץ, מרחץ.
מנשק, מכבד, מרבץ, וכולי, בסדר?
מלאכות שבת.
וסט שלישי?
בעל גאור ומרפוליס.
הפואב, בעל גאור.
זה, רק בשביל הקומדיה של הגמרא, נכון? כל הכתב מרפוליס והפואב.
במשנה שרקן הוא חייב מיטה, נכון? פה זה לאו, ופה?
כעסתי
כמובן, אבל מה המשנה אומרת? מה ההיגיון של החלוקה הזאת?
נמצאנו את זה לפני זה.
מה?
יצאנו לפני זה קצת.
שמה?
זה העבודות וזה המקיפים, כאילו זה כהונה, זה עם הארץ, זה המקדש וזה...
באופן בסיסי, רגע, בואו נגדיר אז כל אחד מה... זה מה? זה עבודות? באיזה מובן זה עבודות?
פולחן...
זה עבודות של הקדוש ברוך הוא, שאתה עושה את הממשל שלך.
זה כי זה עבודות של הקדוש ברוך הוא?
לא, זה פולחן שאתה עושה לעיר, אתה... זובח כאילו קורבן העיר מאכיל אותו
זה
עבודות מופשטות.
אבל זה עבודות של המקדש, זה ברור.
כן, אומר לי, אתה מקבלו לא, זה עבודות של המקדש. אלה אלוהיך ישראל. ברור שזה בא משם, נכון? אלי, אתה ברור שזה בא מאלה אלוהיך ישראל. אבל זה לא במקדש, לא מצאנו שבמקדש יש הכרזה, או שיש?
כן, אבל אולי כולם הם ארקים של פולחן, כאילו הם ארקים כאילו גם להגיד אלה אלוהיך ישראל זה סוג של מנטרה.
הרבה אלמנטים של פולחן יש פה.
מה זה אלמנטים של פולחן? אתם יתרפו את זה.
לא, ברור שזה קשור גם למקדש, אבל יש לך כאילו... יש עוד פעם, יש... זה אולי הדברים, זה הכהונה. זה כאילו מי שהנבחרים של האל במקדשים שלו, לא כאילו ה...
גם אומר לו אלי אתה? זה מסבך טיפה את השמונה. זה ברור שהסט הזה, נכון?
זה משהו עובדות שהן מביאות אמונה.
מה אני גם משתחווה?
אוקיי, העובדות שהמוסה שלהם יכול להיות מופשט.
אוקיי.
בניגוד לעבודות של הבאות שהן מתמקדות באיזה...
חיבה.
עם חייבות מוסה מוחשי.
אוקיי. כן,
מה אתה
להגיד?
אני שגם משתחווה, אם נכנס בקטגוריה, יחד עם המקבל והאליאטה, יש איזה קטן קטגוריה של קבלתו ללא הבעת נאמנות.
אני חושב שמנסח בקטגוריה אחרת.
זאת שאלה, זאת אומרת, אני מסכים, משתחווה, נכון, משתחווה לחלק קצת. הנה, אז שמנו אותה שתחלק, נכון? זה התמונה. בואו נלך עם סתם כל האמירות שאמרנו פה. כל הסט הזה באופן ברור, נכון? יש בו, נקרא לו סט הפולחן, שחלק ממנו לפחות אנחנו מוצאים גם ביחס לקדוש ברוך הוא, למרות ששוב, כשאני קורא את זה כאן, בתוך הרצף הזה במשנה, לא ברור, לא נראה שזאת הסיבה, או לא בהכרח זאת הסיבה.
אבל הם רוצים לעשות משהו שהוא תלוי התערבות, והם עושים כאילו עם הישיב. כשרוצים לעשות משהו שהוא תלוי התערבות, אז יודעים לומר הפועל לבעל פיור, כאילו יודעים לשייך...
השאלה היא איך אתה עובד.
אתה יודע לשייך עבודה ל... אתה יודע לשייך עבודה לאל שלה.
אבל אתה יודע לשייך עבודתו. הקטגוריה של עובד יכול להיות שזה מה שאני אומר.
כן, זה עובד. כאילו עובד. העובד עבודה זרה, אחד עובד ואחד הזובח, עובד מכורה זה זה.
אז למה לפרט את זה? אז למה לפרט את זה?
הרי כאילו הניסוח, הטרמינולוגיה חוזרת גם מבעל פאור, זאת היא עבודתו.
כן.
אגב, אני רק מזכיר שהדיוק הזה בעובד, שזה כבר לוקח אותנו טיפה אל תוך הסוגיה, תכף נגיע לשנות בסוגיה, אני ממש לא מקבל אותו. זאת אומרת, באופן פשוט, אני קורא רגע את הכותרת של המשנה, העובד עבודה זרה. אחד העובד, ואחד המזבח, המכתב, המנסח, וכולי, זאת אומרת, אחד העובד כאן, אני לא חייב לעשות את הדיוק שלו, מה אתה עושה? תגיד רגע, עובד כדרכה, שלא כדרכה, וכולי, עובד באופן פשוט, זה שם כללי כזה, זאת אומרת, אני קורא את
זה. אבל זה לא עובד ברצת, כי כבר יש לך כותרת, העובד עבודה זרה.
לא יודע, אני מסכים, אבל זה נראה לי עדיין דיוק טיפה מלאכותי. אבל תכף ניכנס לזה יותר, זה אולי נמצא כן בהמשך של המשנה. עוד שכחנו פה שניים.
אחד. היה נודר.
עשיתי אוקיי. לא, בסדר של המשנה זה מופרד, נכון? יש לנו עובר ולא תעשה, הנודר בשום במקיים בשמו עובר ולא תעשה. מה אלה?
אני אומר לשאלה, כאילו, איך הנודר בשמו מקיים בשמו, אם לא קבלה לאלוה. אז כאילו, יש כאן... זה מה שמעלה על הסיפור של הקבלה כאלוה, באמת כמנטרה, כעבודה.
זאת אומרת, אני מסכים, יש כאן, אם נקרא את זה ככה, זה המוחלש של זה, נכון? או
ה... חי מוחלש.
וזה מזה, לא? זאת אומרת, אל מול שני החלקים של הסדר הראשונה, יש לנו שני חלקים, גם שיש לנו שני מקבילים בלווים, מגפף ונשק מכבד מרבה ולולדה וכו', באופן פשוט נראה שוב הווריאציה הדהויה של מזבח מקטר וכו', נכון? והנודר והמקיים הוא סוג של, סוג מוחלש של המקבלו עליו לאלו.
אולי צריך לשאול, היא יותר בין, המילה כאילו, זה לא דהוי, זה טקס וזה כאילו, ככה אולי זה להגיד, אליעזר זה כאילו זה טקס הקדשה, כן? זה כאילו זה, אלא אלוהיך ישראל מכינים משהו ואז עומדים מולו ואומרים לו זה כאילו זה הטקס הקדשה
אצל הערבים, סורה אל פתחה, נכון? יש את האמירת האמונה לאי, 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 נכון?
ומוחמד
שערב הרב פרומן היה אוהב לצטט
הנותר מהמקיים בשמו זה כאילו זה פשוט כמו הגיבוב מרישוף, זה פשוט חלק מההתרחשות, זה משהו שאנשים עושים זה כאילו זה סדר,
לכן
זה סדר שני, זה לא
החלשה,
זה כאילו, זה לא
טקסים. אז יש לנו, אז בסדר, אז בואו נסכם, בסדר? עוד תובנות או הצעות לחלוקה, יש לנו פה פולחן, טקס, מה עוד נוסיף פה?
אמונה.
מה?
אמונה.
כאן יש לנו, ופה, בסדר? שגרה, מה עוד?
הארץ,
סיר.
פולחן לייץ, זאת אומרת, הם עובדי עבודה זרה לייץ. היה כזה ציבור כזה, גרו בפיצה.
היה להם
סלים קטנים. מה עוד? שגרה?
אימפולסיבי.
אימפולסיבי, אתה אומר, המגפף כאילו זה, המנשק.
יש לי סצנות בראש, אני ממש זה.
סצנות שראית כאילו?
כן.
מאוד
מוכילה.
אוקיי. אימפולסיביות, שגרה, מה עוד? אם פה אנחנו מדברים על יחס של הערצה, נכון? פה אנחנו מדברים על...
הערצה? חברים.
אותו כמו.
חיבם, נכון? יותר. אין פה הערצה כל כך.
למה?
מקפף, מנשק, מכבד, מרביץ, מנעיל, נכון? זה יחס... יש פה אולי חיבה ואולי קצת גם כבוד, נכון? אנחנו מוצאים דברים שהם בתוך כיבוד אביהם. אנחנו מוצאים את הרשימה הזו, רשימה דומה זה רשימת הדברים שאדם חייב לעשות לאביו. חמישה דברים חייב אדם
להבין. כי זה עליי,
זה כאילו
אתה אומר לזה? שזה לא הערצה?
אני מרגיש ככה, זאת אומרת לעבוד, לזבח, לקטר, לנסח, להשתחוות, אולי הכי בולט בעלי השתחוות, אלה פעולות שמבטאות היררכיה בצורה מאוד מאוד חזקה. גם הזבח הוא סוג של, יש בו איזו תודעה היררכית מאוד חזקה וכאן אני מרגיש שיש, וזה ודאי גם הפתיחה במגפת, לנשק
להבין, שמי שסוגר את הנחל לנשק את הספר זה חיבה או הרצה?
חיבה, ברור לי לחלוטין
אני לא בטוח, כאילו זה יכול להיות, אבל אני לא בטוח שזה...
מה, ואם עושים את זה לספר חול?
זה גם חיבה?
לא, בטעות כל.
גם הקורבנות זה דבר שיכול לקבל, זה גם שאלה של כמה... כאילו, קורבנות כשהם מפחקים באמת בכל מקום, הם מאוד מפוזרים, אז זה הופך להיות...
כבר כבר ולא ארץ, אתה אומר, זה כבר נור. טוב, בוא נשים את זה, אני עם סוגריים, לא מתעקש עליו, חלום דלי, אבל אני חושב שהתמונה בגדול היא די ברורה. מה זה עושה?
זה עבודה.
זה עבודה. אז למה זה לא פה?
עבודה מבוזה.
צריך שיהיה קרסתי.
לא, אני חושב באמת, כי באופן... המכנה של המשקל, כאילו, נגיד, יש פער ספרותי שלא דיברנו עליו, זה האחד לאחד, כן, המשקל היה באחד הזובר, אחד המקטר, אחד המנסה, אחד המשתחווה, שהם כאילו, היא רוצה כאילו לתת לכל אחד משקל בפני עצמו, לעומת הבא, בא, 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 של...
אני קראתי זה בדיוק הפוך. אני קראתי שהיא כותבת אחד זה, ואחד זה, ואחד זה, ואחד זה, היא באה להגיד, הם כולם... ביחד, כלומר, המגפף, המשק,
הרבה. אין כך ובין כך, כלומר, יש לזה משקל ספרותי, כאילו, אפשר להגיש את זה, והמשנה, כאילו, כן, אני מרגיש שרוצה למנות את זה בתוך הרצף של את העבודה שלהם, כן, את העבודה, את עצם העבודה בתוך הרצף הראשון. ואחרי זה היא חוזרת לפתוח את
זה. אתה אומר שזה בעצם חוזר להעובד, אחד העובד?
כן, הביטוי גם חוזר, זוהי עבודתו.
אוקיי, אבל מה החידוש בזה שזוהי עבודתו? זאת אומרת, איך אתם קוראים את זה? מה יש פה ברור, קודם כל, אני כאן מזדהה לחלוטין מה שאמר ישיב קודם. זה, אני חושב שזה ישיב, אבל זה נועד לזמן את הגיחוך. נכון? הפועל עצמו לבעל פאור, והזורק אבן למרקוליס, אנחנו כבר, מי שראה את הסוגיה בהמשך, כבר מהדהדים לו הסיפורים המכוחכים בסוגיה לדברים האלה. וזה ודאי בא לקחת שתי עבודות זרות ששתיהן מבוזות. זאת אומרת שזה אופן עבודתן, שמבזים את העבודה הזרה, נכון? וזה בא להנחיך, אני חושב, את הפעולות האלה כפעולות מבזות, להגיד בכל זאת, נכון? למרות שזה מבוזה, זוהי עבודתו, נכון? עכשיו, אז מה החידוש?
זה תרבות אחרת, זה קבלה של תרבות אחרת, אני חושב שזה כאילו...
זאת אומרת, בוא נלך עוד צעד, את מה זה מערער מאוד, אגב, שימו לב, עכשיו אולי הסוגריים האלה עוד יותר... זה ודאי, כאילו, מה שנמצא ברקע של החידוש ביחס לזה, אני חושב, זה העובדה שאלה פעולות של הערצה באופן עקרוני. ואומרים לך, תשמע, גם אלה שנראות לך פעולות של ביזיון, נכון? אני יודע, אני קורא ככה את המשנה, תגידו לי אם זה מתקבל עליכם, גם הפעולות האלה הן בעצם סוג של עבודת אלילים. ואז מה זה אומר בעצם?
שזה לא משנה יחס. שאנחנו
מדברים
פרקטיקה.
אנחנו מדברים פרקטיקה, אוקיי. זאת אומרת, זה לא... זה להגיד שזה לא משנה היחס, או שמות אחרת?
שזה משנה רק היחס. רק היחס הוא זה משנה.
מה זאת רק היחס, ומה...
זה לא עבודה עצמה, דווקא אני רואה את זה.
זאת אומרת, אני רגע אעשה את מה שאתה אומר. משנה האופן שבו העובד כוכבים עצמו תופס את זה. העובד, האופן שבו הוא מסתכל על זה, הוא זה שמשנה. וזה לא שאנחנו עכשיו נגדיר סט של עבודות כאלה שהן העבודות הבעייתיות וכו'. אני מרגיש שהסיום של המשנה מדייק לך את כל הרשימה הזאת, שבו תשים לב. אלה העבודות שהן, בהקשר הזה, העבודה זרה היא תמיד תלויה להקשר, תלויה תרבות.
אני לא חושב שזה לא מצליח להגיד תמונה אחיזה. יש פה כמה קולות, אני לא חושב שזה כאילו... יש, הבעיה בלזבח ולכתב ולנסח זה בעיה אחת, והיא גם, אחר כך להתבטא בזה שיכול להיות שגם לזבח בפאור, שבכל העבודה שלו זה גם יהיה בעיה. והבעיה בלפעול בפאור זה בעיה אחת.
אבל אתה כבר, אני רגע רוצה לקרוא את המשנה בכוונה, ואתה כבר הולך עם הסוגיה, ואולי אני ארשה לעצמי לומר, במובן מסוים נופל בפח של... כי אני חושב שכאן בדיוק השאלה, ואני חושב שהסוגיה כאן עושה צעד, וכל זה מכניס אותנו, מבשל עבורנו כמובן לסוגיית הגמרא, צעד שהוא צעד קדימה מהמקום הזה. כי במשנה אני לא שומע את זה ככה. אז במשנה אני שומע שהפועל לבעל פאור, זוהי עבודתו, זה להגיד בעצם יש פה סט אחד, אלה העבודות הסטנדרטיות שהן עבודות אלוהים. ככה עובדים אלוהים, ככה אנחנו מסתכלים, הגויים, הם זורחים לאלוהים, מקטרים להם וכו', זה גם מה שמתואר במקרא כעבודות אלוהים. אבל שים לב, זה שאנחנו מתארים את זה, אומרת לך המשנה, כי עבודות אלוהים זה לא בגלל מה שאנחנו כבר ראינו בסוגיה, כי זה מה שעושים לקדוש ברוך הוא. זה לא הסיפור. הסיפור הוא שזוהי עבודתו. הפועל עצמו לבעל פאו, כי כך עובדים את בעל פאו, ובאופן פשוט במשנה, מי שזובח לבעל פאו, אין ערך, זה מעשה חסר פשר.
אחד העובד, אחד הזובח, זה לא...
אבל זה יותר מלומר שאני מכיר בזה שיש תרבויות אחרות, זה גם לקבל אותן כלגיטימיות. כאילו, אני חייב לתת להם מקום כדי שזה יקרה.
אני מסכים, וכאן יהיה לנו הדבר הזה, כמו שאמרנו, כבר דיברנו על זה בפעם שעברה, נכון, אני ללחות תנית לי. כמו שיש לנו ללחות תנית לי, יש לנו גם ללחות מהמקוליס עכשיו. מסתבר שהנה אנחנו צריכים עכשיו להכריע מה כן מרקולי,
זה היה שיגור, שכתוב כבר בדתי פרס ומדי.
נכון, אני על דתי פרס ומדי. יש הלכות מרקולי, אני ראיתי מישהו שרוצה לטעון שכל הדולמנים ברמת הגולן כולם זה מרקולי.
עכשיו הלכת עכשיו למרקולי זה
קדוש, כן לזרוק, לא לזרוק, עכשיו שאלה, אסור לזרוק אבנים.
לא, אפשר לקחת שם אבן, יש לנו אבן שאסורה ואיסור עבודת רע ממש
מרקולי, אפשר לראות, איתה לסכול את ה...
והבאנו את האבן לפני החדוני שבהבננת הראשון
שאפשר לזכור לי התמונות האלה, זאת אומרת של סוף המשנה, אני, התחושה שלי שוב שבתוך המשנה אופן שבו הם מתפקדות הוא הפוך מהאופן שבו הסוגיה מהמקום של הסוגיה לוקחת אותם ותכף נראה את זה בתוך הסוגיה, אבל עוד לפני זה בואו עוד לפני שנכריע אם זה פשר המשנה או לא, זה גם לא קריטי בעיניי מה הפשר, בואו נצביע רק על הפער באמת או על מה שזה עצמו מייצר, בין אם נקרא אותו בתוך זה ובין אם נקרא אותו בנפרד. מה שזה אומר באופן פשוט זה שהעבודה הזרה בסופו של דבר מוגדרת לפי, היא סגורה בתוך המעגל שלה. יש מימד כזה לפחות, גם אם זה לא המימד היחיד, יש מימד שבו עבודה זרה נתפסת על פי המושגים הפנימיים שלה, ובהקשר הזה אני אומר, אנחנו מקבלים באיזשהו אופן, גם אם זה רק בסופו של דבר חלק מהשפה ההלכתית, אנחנו מקבלים את זה שיש כזה דבר שנקרא מרקוליס שעובדים אותו באופן הזה. עכשיו, זה לא, אני אומר, זה לא חזרה עדיין למה שיש בתורה של לדבר על אלוהים אחרים, אבל שימו לב שזה במובן מסוים כן מה שקורה פה. זאת אומרת, הרי מי מגדיר את זה שאת העבודה הזרה הזו עובדים באופן הזה? מי שמגדיר את זה זו התרבות הזו של העבודה הזרה הזו, שככה עובדים אותה. וזה מה שיהפוך להיות הקריטריון ההלכתי של מה אסור לעשות ביחס לעבודה הזרה הזו. זה אומר שהדבר הזה מקבל איזשהו סוג של ממשות, של משמעות. אתה מניח שהפעולה הזו היא מקבלת את משמעותה לא מכוח זה ש... נניח, כמו שאנחנו נראה עוד מעט בסוגיות, שככה עושים לקדוש ברוך הוא. ואתה לא תעשה לאחרים מה שאתה עושה עם הקדוש ברוך הוא. בסדר? מה שישיב יציג קודם כתכונת הבעל הקנאים. אתה לא עושה עם אחרים, אתה לא הולך להקריב קורבנות אצל אחרים. קורבנות זה רק עם הקדוש ברוך הוא. התודעה שנראה אותה עוד מעט. אבל זה בכלל התמונה גם, נכון? התמונה היא אומרת, אתה לא עושה עם אחרים מה שעושים עם אחרים. ולהגיד, זה מה שיקבע. בסדר? הסתייגויות, הצעות, רעיונות, מחשבות, עד כאן לפני שניכנס לגמרא. טוב, עכשיו כל אחד יבחר לעצמו עבודה זרה.
איפה עבודה זרה שלך?
מה, איפה אתה?
איפה אתה פוגש את העבודה זרה?
ההליכה לכיוון שבו העבודה זרה עצמה יכולה, כאילו, יש לה, אנחנו מקבלים את החוקים שלה כמה שקובעים, היא כאילו, היא נובעת מזה בעצם שאנחנו מוצאים את האל, כלומר, מזה שזה עבודה זרה. ולכן העבודה זרה, כלומר, מה שזר לנו זה יכול להיות בכמה מישורים, זה יכול להיות זר לנו קודם כל כי זה זר, כי לא ככה אנחנו עושים, ולכן זה גם תופס מה שהם עושים. לכן זה זר לנו וגם זה זר, זה זר לנו גם כי לקחו את משהו שלנו ועשו לנו זר. כלומר, אני אומר, באיזשהו מקום אני מרגיש ששתי כאילו, שזה לא הולך לכיוון אחד, אלא שבאמת, או לפחות לא הכיוון הזה, אלא שתי הכיוונים האלה יושבים על אותו יסוד, שהוא יסוד של עבודה. כלומר, עבודה זרה היא זרה כאילו, כי ברגע שהיא לא מה שאנחנו עושים, אז באמת זה גם יהיה מה שהם עושים. זה יהיה זר בפני עצמו בין אם זה שטויות ובין אם זה לא.
אני רוצה לטעון דבר פשוט, שאם הייתי קורא את המשנה כשלעצמה, לולי השורה הראשונה של הגמרא, הייתי אומר, אני חושב, שהזובח למר כוליס פתוח.
זה ודאי שלנו, מה שכן כאילו
לא ודאי שלא, שמה?
אפשר? מה שכן אפשר להגיד, שכתפיסה מציאותית ברור לה שכל העבודה זרה עובדים ככה.
שמה?
אין כזה, זה כאילו אין מציאות.
אף אחד לא מזבח למרקוס. מה פתאום? אז זורק אבן
למרקוס.
אתה
פגשת. זה נראה לי מוזר לי כל כך אנשים.
למה?
כי היא מציגה לך כאילו, מאיזה סיבה אתה נותן לסייפה את הזרקור ומעלים את הרישה?
לא, אני לא מעלים את הרישה בכלל.
ככה עושה את זה לעבודה זרה, אתה חייב, זה כתוב לך. זה שאחרי זה כתוב שגם זה כזאת עבודתו, זה נראה כאילו כמין אילוץ. טוב, אז גם זה כזאת עבודתו.
אני לא יודע.
לא בחזקה של המשנה ש...
יכול, בואו נקרא רגע, בסדר, כי מי שאומר את זה בכל מקרה זה רבי ירמיה בגמרא, מה אחד העובד אמר רבי ירמיה אחי כמה, אחד העובד כדרכה.
אני לא יודע ללכת את רבי ירמיה בשביל כאילו לקרוא ככה את המשנה.
אני מזכיר, אפשר לקרוא ככה את המשנה.
לא, אני מתכוון שרבי ירמיה הולך עוד כאילו צעד אחד קדימה. אפשר להגיד שמבחינת המשנה זה תמיד כדרכה, כאילו זה אמירה מציאותית, ככה עובדים אלילים, גם את מרקוליס עובדים ככה, זה שגם זורקים לו...
זה מה זה קרה אופטימית של עבודה זרה באשרים.
לא כאילו מובן שזה לא כדרכה, אני מתחיל את זה להתחייב אותך, כאילו רבי ירמיה עושים את האמירה הזאת.
אוקיי, אז אני מסכים, אז בואו נלך, זה אופציית ביניים, בואו נחדד רק טיפה כדי לזוז קדימה. עלו בינתיים שתי קריאות במשנה, בסדר? שלוש. קריאה אחת במשנה אומרת, ותכף בואו נציג נפקמינה. הנפקמינה בין הקריאות השונות זה מה הדין בזובח למרקוליס. שאנחנו נראה שהגמרא דנה בשאלה במובן לא מפתיע, דנה בשאלה של הזובח למרקוליס. אפשרות אחת להגיד זה שהמשנה מחייבת רק עבודה כדרכה בעבודה זרה. ואז זה אומר תמיד בעבודה זרה מה שאנחנו נשאל זה את השאלה איך עובדים את העבודה הזרה הזו במרקוליס. אם אכן למרקוליס רק זורקים אבנים, אז הזובח למרקוליס יהיה פתור. אפשרות שנייה, זה להישאר עם אותן אמירות עקרוניות, זה אם אני מבין נכון מה שיעיר הציע, וזה אומר שעדיין אתה חייב רק על עבודה זרה כדרכה. זאת אומרת, מה שיגדיר את העבודה הזרה, את העבודה הסתובה, זה תמיד ההקשר התרבותי של העבודה הזרה עצמה, כמו שאנחנו רואים במרקוליס. אלא מה? כל העבודות זרות גם מזבחים להן. זאת אומרת, זה חלק מהכדרכה של כל העבודות זרות, לזבח, לקטר, לנסח, זה דרכן של העבודות הזרות. ואתה נהנש על זה בגלל שזו דרכה של העבודה הזרה. בסדר? הצעד הבא...
אז מה ההבדל ממה שאתה
קודם? ההבדל הוא רק ביני לבין יאיר, השאלה היא רק השאלה המציאותית, האם זורחים למרקוליס או לא. שיאיר קורא במשנה, אומר, אחד העובד ואחד המזבח, אחד המקטר ואחד המנסח, זה אומר שהמשנה אומרת לך, תדע, כל העבודות זרות, או שעובדים אותם בצורה מיוחדת, או שמזבחים להם, או שמקטרים להם, או שמסחים להם. וזה עובד אצל כולם. אני אומר שלי יותר נראה במשנה שלמרקוליס לא מזבחים, אלא רק זורקים אבנים. אבל המשותף לי ולהעיר זה שאנחנו מניחים בשתי הפרשנויות האלה שמה שיקבע לעבודה הזרה את האיסור זה רק המרחב הפנימי של אותה עבודה זרה. זאת אומרת, אתה שואל את עצמך, האם כך עובדים את העבודה הזרה הזאת? וזה בעיקרון יהיה, עכשיו יכול להיות, תואר שיש עבודות שהן עבודות משותפות לכל העבודות זרות, אבל מה שנותן את האנרגיה של הפעולה זה זה שפנית בעבודה הזאת לבעל, להשתורת. למורדור.
ואם אתם מסכים שלא חשבים לעבודה לעבודה, זה יהיה...
זה מה שיקבע. עכשיו, יש אפשרות שלישית במשנה. והיא האפשרות של רבי ירמיה, אולי גם האפשרות של אליהו מציע. אני אגיד את הרגע בשם רבי ירמיה, ואז תגיד אם אתה מסכים איתו. רבי ירמיה אומר, יש לנו שני סטים, יש לנו שני סטים שונים. יש לנו מלאכות שהן אסורות באופן מהותי. בלי קשר לשאלה של דרך העבודה הזרה הזו. אחד העובד כדרכה, ואחד המזבח והמקטר והמנסח והמשתחווה, אפילו שלא כדרכה. הם אסורים לא בגלל שהם דרך העבודה הזרה, אלא כבר אנחנו יודעים למה? כי כך עושים בעבודות פנים. כי אלה עבודות אתה נעשות בפנים. ולכן הן אסורות גם אם הן לא דרכה של העבודה הזרה הזאת. זה לא בגלל שאלה עבודות שהן פונות אל האליל הזה עכשיו, ואנחנו כאילו באיזה... העונש זה לא על זה שפנינו לאליל הזה, אלא על זה שלקחנו את מה שעושים לריבונו של עולם, ואת זה עשינו במקום אחר.
זה כבר שלב שני.
מה?
זה עדיין אני לא בטוח. יכול להיות שזה בגלל, לא יודע, המובן של הבגידה, המובן של... האש הזרה או משהו כזה, יכול להיות שזה גם מובן של פשוט כאילו שזה גם נחשב עבודה, גם עבודה זרה ממש.
אבל ברגע שאתה אומר שזה שלא כדרכה, אני חושב אתה מדגיש את העובדה
שיש הפלאש אבל, כאילו.
מה זה?
הוא פשוט מכיל את המערכת המוסכמות שלו על העבודה זרה. נבח
כי הוא
היה יהודי,
אבל
הוא רוצה לעבוד אותה באמת.
אני חושב אבל שאתה לא יכול להתעלם מזה שזה במיוחד הצירוף הזה של מזבח, מקטר, מנסח, משתחווה, שהם עבודות פנים, הוא נראה שהוא צומח משם. זאת אומרת, הוא נראה שהוא מגיע באמת מהמקום הזה שאתה אומר, וואלה, אלה עבודות שבאמת, הבעיה, נראה לי לפחות בקריאה פשוטה, ודאי כשאתה מציב את זה על רקע האופן שבו זה נלמד פעם, מכיל את הדרשמי, הבעיה בעבודות האלה זה שהן עבודות שאמורות להיות רק לריבונו של עולם. זה לא קשור לאנרגיה של העבודה הרע שאתה פונה אליה. אלא יש עבודות כאלה שהן אסורות, כי כשאתה עושה אותן במקום אחר, אתה עכשיו בוגד בריבונו של עולם. זה הבעיה.
עכשיו
בוא נגיד,
זל. וזה בדיוק הפוך מהרמב"ם, צריך לומר. כאילו מהרמב"ם שהוא קורא את הקורבנות, הוא קורא אותם על כאילו על רקע הגויים שהם ככה עושים, אז כאילו כאן הם קוראים ככה, התודעה היא הפוכה.
כן, גם בא לפרשת השבוע שלנו, נכון, פרשת ויקרא, שהוא בדיוק נאבק ברמב"ם הזה בחרפות וגידופים נגד הרמב"ם. אני מסכים שזה מה שנמצא בתשתית של השאלה. עוד מקור אחד שאנחנו צריכים להציב פה אבל ברקע, ואנחנו לא נספיק לדון בו היום, אבל תראו אותו ברקע, הוא התוספתא. התוספתא יוצרת הבחנה אחרת לגמרי מכל מה שדיברנו עליו עד עכשיו. ממש אחרת, שלא ברור איך היא עובדת כל כך, אבל היא מאוד מאוד שונה מכל מה שדיברנו עליו. בסדר? אני קורא רגע את התוספתא. אומר את התוספתא כך, העושה עבודה זרה, המחתיך והמעמיד, הסך והמקניח והמגרר עובר ולא תעשה. אבל אין חייבים אלא על דבר שיש בו מעשה. כגון המזבח והמקטיר והמנסח והמשתחבל. אבל המגפף והמנשק, המחביד והמרביץ והמלביש והמלעיל והמעטף, הרי אלו בעזרה. עכשיו, ההבחנה של התוספת, בכלל התוספת הקשה, לשונה לא פשוטה, יש בה פעמיים אבל, ולא ברור מה היחס בין הסטים. יש פה שלושה סטים שהם שונים מאוד ממה שיש לנו במשנה, ולא ברור מה היחס ביניהם בדיוק. אבל מה שברור זה שיש בתוספת ההבחנה בין מה שיש בו מעשה, שזה לכאורה הסט של המזבח, המכתיר, המנסח והמשתחבר, לבין מה שאין בו מעשה, שהם, כנראה, המגפף והמנשק והמחביד והמרביץ והמלביש והמנעיל והמעטף. למה זה יש בו מעשה וזה אין בו מעשה? למה לגפף זה פחות מעשה?
מייסה, לא מעשה.
אוקיי. ולמה זה פחות מייסה מאשר המשתחבר?
יכול להיות כי זה לא פונה, כי אין בזה משהו של, זה לא תפילה, כאילו זה, זה כמו לנקוד את הבית כנסת. יש
איזה משהו שהוא במקיפים
של
עבודה
זרה, לא רק, לא
במובן,
כאילו זה, אין פה,
אין פנייה
ישירה
לדבר,
אלא זה משהו כאילו שיש
התעצפות
בתוך
ה... אני חושב שבאיזשהו אופן נצטרך לקרוא את זה ככה, ושימו לב שהתיאור הזה של התוספתא, שוב, אין לנו זמן לפתוח אותו, אבל אני מזמין אתכם להציב אותו ביחס לכל מה שדיברנו עליו עכשיו. אנחנו הלכנו בליין בעצם של המשנה, עם הפירוש של רבי ירמיה, ואני חושב שבאופן שבו רבי ירמיה קורא, אנחנו נמצא אחרי זה את המחילתא דרשב"י, שהיא הברייתא שתביא הגמרא מיד בהמשך, שהיא תבוא לבאר את דברי רבי ירמיה. נכון? זה כיוון אחד. אבל התוספתא פותחת פה אופק אחר לגמרי של דיון. אולי השאלה היא בכלל לא איך עובדים את הריבונו של עולם ואיך עובדים את העבודה הזרה, אלא הבחנה ראשונית יותר. שאני חוזר אולי כמו שתיארנו קודם, נכון? כשקראנו את המשנה, יש פעולות של פעולות ממשיות שפונות אל עבודה זרה, ויש פה שקראתם המקיפים, שזה לא ממש מעשה של עבודה זרה, זה רק גילויי חיבה כאלה, זה לא באמת מעשה. עכשיו, הירושלמי, מי שיראה פה סוגיית הירושלמי, ואני אמליץ לראות אותה, היא לא כל כך ארוכה, אז כדאי אולי להקדיש לה טיפה זמן לפני סוגיית הבבלי. הירושלמי מתחיל להתלבט, רגע, אז איפה ההבדל בין עקימת שפתיו לעקימת גבו? להשתחוות זה מעשה, אבל להגיד זה לא מעשה, או לנשק, זה אותו דבר, זה לא אותו דבר.
גם בבבלי יש דיון לא בדיוק, אבל
גם יותר מזה, השפה של יש מעשה ואין מעשה תחזור חזק מאוד בהמשך הסוגיה בבבלי גם. בהמשך הסוגיה בבבלי פתאום התברר שהבחנה היא, כאילו המשגות האלה פתאום צצות באמצע הסוגיה, נכון? עכשיו זה שוב, זה מופלט, יש פה ממש מערך המשגות אחר של כל הסוגיה שהוא כאילו, שוב, הוא מופיע בתוספת אחרי זה, הוא פתאום יצוץ לנו אי שם בהמשך הסוגיות בבבלי, והוא נוכח מאוד בירושלמי. והשאלה, מה פשר כל מערך המשגות הזה, זאת אומרת של הפרדה בין יש מעשה לאין מעשה, לבין כל מה שדיברנו עד עכשיו, בסדר? כל אלה שאלות למחשבה. המשך דרכנו, אנחנו ניכנס לסוגיה של דף סמך, מסמך עמוד ב', סמך א', עמוד א', באמצע, עד כל הדיון לגבי ההבחנה בין המלאכות. בין הצורות העבודה השונות. הדיון הזה קשור מאוד לדיון שנמצא בהמשך, ואנחנו נצטרך שוב להחיות את הדיון איכשהו לגבי חילוק מלאכות. בסדר, השתחווה לחלק יצא, והשאלה מה היחס בין השתחווה לבין שאר כל המלאכות וכולי, אבל זה פרה פרה. נגיע גם לשם, בעזרת השם. לגבי הדיון מחר, נא לראות, כדאי לראות את הגמרות המקבילות בחולין ובעבודה זרה לגבי השוחט, השוחט לשם עבודה זרה. תראו שיש פה במסורת הש"ס הפניה לסוגיה מקבילה בחולין ולסוגיה מקבילה תפתח בצורת הדף בעבודה זרה דף למדלת, בסדר, חולין למדלת ועבודה זרה למדלת, עיינו שם. והסוגיה, לשון הסוגיה מאוד סבוכה, אנחנו סיימנו. כן, אנחנו ממש באים. לשון הסוגיה מאוד מאוד סבוכה, כדאי מאוד לראות ראשונים. הראשונים פה הסתמכו. סוגיה מסובכת. זאת אומרת, בפשט, היא פשוט לא עובדת כל כך. בפשט, רש"י הסתבך עם זה. כולם מסתבכים. הדרמה הסתבך. כולם שואלים.
זה לא
נפלל.
אבל אנחנו
מסתבכים.
מה?
עד
סמך
א' עמוד א'.
שתה
סותרן, דרמה. מאירי. נכון, אבל את הראשונים האלה כדאי לראות, בסדר? כמובן ברקע, המלצה כללית, ללמוד רמב״ם הלכות עבודת כוכבים. לענייננו רלוונטי בעיקר פרק ג', אבל לשחזר טיפה את ההיכרות שלכם עם התיאור של התמונה שהרמב״ם מצייר, שבהתחלה כולם עבדו את השם, ואז עבדו את הכוכבים, ואז הגיע אברהם אבינו, יש שם איזה סיפור כזה של הרמב״ם.
למה?
אני רוצה להבין,
גם הנתינה של החשיבות לעבודה זרה שאמרת בהתחלה.